Okay, achshav lechia bakasha. As asino call introductions kvar.
אז ערב טוב לכולם, אני שמח לראות פה גם פרצופים וגם שמות מוכרים, אז שלום לכל מי שאני מכיר וגם שלום למי שאני עוד לא מכיר, ואנחנו, אני אעלה את הדף מקורות.
רק אני אעשה לך co-host, אוקיי?
כן, תודה.
הייתי מחפש השם, אבל אין לך השם, רק ארץ חמדה.
יש איזו זהות בין ארץ חמדה לביני.
הבנתי,
ויש עוד אנשים שמשתמשים בזום, אז לכן זה על השם הזה, אבל כולם יודעים איך קוראים לי. בסדר. 100%. טוב. אז אנחנו, אתם רואים את זה טוב עכשיו? זה מספיק גדול?
אפשר להגדיל.
להגדיל אני אגדיל, אין בעיה.
הייתי במיוט, אוקיי, בסדר.
עכשיו?
כן, כן.
כן.
מצוין. אז גם הוספנו את תורה in motion לכותרת, כמו שצריך, ואנחנו עוברים לשיעור השני, והיום אנחנו נדבר על שני נושאים. נושא אחד, מה פשר שלושת הציוויים שמופיעים בפרשת המלך? האם מדובר פה על הדרכה אישית? או ציבורית, אבל זה מה שאסור לו לעשות. אנחנו נדבר גם על מה כן מותר לו לעשות, ורק לא מותר, ומה ההשלכות של זה לגבי כמה וכמה סוגיות. אז התורה באה ואומרת, בשבוע שעבר קראנו את פרק י' ז', הפסוקים י' ד' ות' ו', היום אנחנו מתקדמים שני פסוקים, והתורה אומרת לנו רק... ורק זה בא למעט, לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרימה, למען הרבות סוס, והשם אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. יש מחלוקת עקרונית, כמה ציוויים יש כאן? האם יש כאן שלושה ציוויים או ארבעה? אני לא אכנס לזה עכשיו, אני אתייחס לפסוק הראשון כאל ציווי אחד, רק לא ירבה לו סוסים, ולפסוק השני כשני ציוויים ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, זה שייך לחלק הזה, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. ואנחנו צריכים גם להבין למה לא יסור לבבו קשור לנשים. אם אנחנו נספור כמה אנשים נמצאים עכשיו על הזום, פה אני חושב שאנחנו נהיה לפחות ב-50% נשים שרוצות ללמוד תורה, אז למה לא ירבה לו נשים קשור ללא יסור לבבו? בסדר. נתחיל בציווי הראשון, רק לא ירבה לו סוסים. מה המשמעות של סוס היום? לכאורה המכונית. האם באמת זה מעניין אותנו כמה מקומות חנייה יש לו ליד הבית, עם מכוניות. מה הבעיה בלהרבות לו סוסים? מה, זה בעיה של סמל סטטוס? אנחנו יודעים שיש אנשים שמשתמשים במכונית שלהם ככרטיס הביקור שלהם. האם התורה, כשהיא מדברת על המלך, מדברת על הפן הזה של הסוס? אותו דבר לא ירבה לו נשים. אנחנו יודעים שלאורך כל התנך, וגם בדברי חז"ל, יש הסכמה רחבה שהמצב האידיאלי הוא איש אחד ואישה אחת. כל המציאויות שתוארות בתנך, שיש בהם יותר מאישה אחת לאיש אחד, זה מציאות שהתורה והנביא קוראים לה צרה. יותר מאיש אחד ואישה אחת, זה צרות. אז למה צריכים לעשות איסור מיוחד על המלך? לא ירבה לו נשים. מה זה בא למעט בדיוק? זה נכון לגבי כל אחד. גם כסף וזהב לא ירבה לו מאוד. זה משהו שלא כל כך ברור מבחינה פרטית, אם אנחנו שואלים כמה אפסים יש בחשבון הבנק שלו, לכאורה יש לזה יתרון גדול שיש לו חשבון בנק עם הרבה אפסים. ולמה? כי אז אי אפשר לשחד אותו. אנחנו יודעים שלראש העיר של ניו יורק, הוא היה איש עשיר מאוד. היו הרבה אנשים שאמרו שזה רעיון טוב. הוא לא זקוק לכסף שאפשר לתת לו בצורה לא חוקית, וזה משחית את השלטון. אז מה אכפת לנו שיש לו הרבה כסף? זה לא חיסרון. ואם הוא קיבל בירושה הרבה כסף וזהב, אז מה אכפת לנו? ואם הוא עשה אקזיט בהייטק, מה אכפת לנו? לכן אני רוצה להציע לכם פרשנות אחרת לגמרי לשלושת הציוויים. כאשר מקימים קואליציה במדינת ישראל, התיקים הנחשקים ביותר והחשובים ביותר הם שלושה משרדים. משרד הביטחון, משרד החוץ ומשרד האוצר. אלה שלושת התפקידים הראשונים במעלה בכל ממשלה, בכל מקום. מדינה שאין לה מדיניות ביטחון עצמאית, אין לה עצמאות. מדינה שאין לה מדיניות מוניטרית עצמאית, היא לא מדינה. עכשיו צריך להבין מה זה לא ירבה לו נשים. אבל אני אסביר עוד יותר. מה שאני רוצה לטעון עכשיו, זה ששלושת הציוויים האלה מלמדים אותנו איך מתנהגת מדינה יהודית במישור הלאומי, לא במישור הפרטי. זה לא מעניין אותנו אם המלך הוא חובב סוסים ויש לו כל מיני סוסים מכל מיני דברים שהולכים למרוצים. אני לא חושב שגם זאת הבעיה של בית המלוכה באנגליה. אם יש להם בעיות, יש להם בעיות אחרות. לא ירבה לו סוסים, לעניות דעתי זה הדבר הבא. יש שתי דרכים, או שני דרכים, אפשר להגיד גם כך וגם כך, לנהל את מדיניות הביטחון של המדינה, ולמלך יש חובה להבטיח ביטחון. שלטון חייב להבטיח ביטחון לאזרחים. שני סוגים של ביטחון. גם ביטחון חיצוני וגם ביטחון פנימי. הוא צריך להבטיח את הגבולות מפני האויבים החיצוניים, הוא חייב לאפשר לאנשים חיים כאלה, שאם הם הולכים ברחוב, הם יכולים לדעת בבירור, שהם יוצאים מהבית, הולכים לאיזשהו מקום, והם חוזרים הביתה בלי שאף אחד עושה להם דבר רע בדרך. אם שני הסוגים הללו של ביטחון לא מובטחים, השלטון הוא לא בסדר. ודרך אגב, שני המילים האלה, שני הביטויים, שלטון וביטחון, נמצאים בתנך במקום אחד. במגילת קהלת. בכל מקרה, הרמב״ם אומר, אתה רוצה לדעת אם יש מלך בארמון, תסתכל מה קורה בשוק. אם השולחני יושב שם בשקט, ואף אחד לא גונב ממנו את הכסף שנמצא על הדוכן שלו, סימן שיש מלך בארמון, והוא צודק הרמב״ם. במקום שאין שלטון, הביטחון הכללי והאישי מעורערים. איך משיגים את הביטחון הזה? על ידי זה שיש בעיקר את הביטחון החיצוני, על ידי זה שיש לך צבא. יש שני סוגים של צבא. אפשר לסמוך על צבא קבע. צבא קבע נותן ביטחון חזק מאוד לממלכה, והוא יכול לשמש גם כהגנה חזקה וגם כהתקפה. צבא קבע מאפשר להשתמש במרכבות וסוסים. כדי שיהיה לך צבא של מרכבות וסוסים, שהופך אותך לצבא הרבה יותר עוצמתי, אתה חייב אנשי קבע. אתה לא יכול להביא אנשי מילואים שבאים לחודש בשנה, ולהגיד להם עכשיו תעלו על המרכבה ותניגו את הסוסים. או תעלו על הסוס ותצאו להילחם איתו. חייבים יחס אישי וקשר נפשי עמוק בין הרוכב לבין הסוסים של המרכבה או הסוסים שעליהם הרוכבים רוכבים. אחרת, ברגע שיתחיל איזשהו מצב שונה מהרגיל, זה יהיה מאוד מאוד מסוכן להיות על מרכבה או על סוס. חייב להיות פה קשר נפשי עמוק של אמון בין מי שמנהיג לבין מי שמונהג. אי אפשר לעשות את זה במילואים. גם היום יש מקצוע מאוד דומה למקצוע הזה, וזה טייסים. פתרו את זה בדרך מאוד מעניינת. כל טייס בחיל האוויר חייב לעשות כל שבוע מילואים של יום אחד. אחרת הוא מאבד את הרגישות של היכולת לטוס במטוס, בעיקר במטוסי קרב. בעולם העתיק, אם המלך היה רוצה צבא גדול של מרכבות וסוסים, הוא היה חייב לבסס את הצבא שלו על אנשי קבע. לעומת זה, אם המלך רוצה להישען על צבא מילואים, הוא מרוויח מצד אחד, שהוא לא צריך לשלם משכורות לכל כך הרבה אנשים כל השנה. דבר שני, יש בעיה קשה מאוד בצבא קבע, בעיקר בימים עברו. בחור צעיר שהיה מתגייס לצבא קבע, היה יוצא מהמסגרת השבטית. הוא היה יוצא מהמסגרת המשפחתית, והיה שואה חודשים ארוכים בלי לראות את המשפחה ואת הזקנים, שהם היו הרבנים של המשפחות. הוא לא היה נמצא באווירה רוחנית, הוא היה נמצא באווירה של צבא, עם כל המשמעויות שיש לזה, והיה לזה מחיר רוחני קשה ביותר. זה שהיום אנשים יכולים להיות בקבע ולשמור על רמה מוכנית מאוד גבוהה, תדעו לכם, גם היום זה לא פשוט. ולא כל אחד יכול לעשות את הדבר הזה. דבר נוסף. אם אתה בקבע בתקופת התנך, אתה לא יכול להקים משפחה. יש לזה מחירים נוראיים. גם בעת שלום וגם בעת מלחמה. זה מאוד לא בריא מבחינה רוחנית. לצבא קבע יש חסרונות רוחניים קשים ביותר. לעומת זה, צבא מילואים לא מוציא את האדם מהמסגרות החברתיות והרוחניות שלו. הוא מאפשר להקים משפחה, והוא גם לא דורש מהמדינה להשיג תקציבים אדירים, גם כדי לרכוש את הסוסים והמרכבות, וגם כדי לשלם משכורת לאנשי צבא הקבע. מה המחיר של זה? המחיר של זה הוא בביטחון. לגייס את המילואים זה לוקח בין 24 ל-72 שעות. בינתיים, מי ישמור על הגבולות? בינתיים מי יעצור את ההתקפה של השכנים שלנו, ואנחנו יודעים בדיוק מה קרה במלחמת יום כיפור. במלחמת יום כיפור לא גייסו את המילואים, וב-48 השעות הראשונות הייתה קטסטרופה. 1,000 הרוגים ישראלים חיילים ביומיים הראשונים של מלחמת יום כיפור, זה נורא. הייתה סכנה נוראית לגליל, כמעט כל הגולן נכבש בידי הסורים. זה שהמצרים עצרו אחרי כמה קילומטרים זה היה נס, זה לא בגלל שמישהו עצר אותם. אבל כשיש ביטחון בקדוש ברוך הוא, מבטרים על הלוקסוס הביטחוני של צבא קבע, ומסתמכים על צבא מילואים. אם אנחנו ניקח דוגמאות מההיסטוריה, לדוד היו 12 אוגדות, שכל אחת מהן הייתה עושה חודש מילואים בשנה, והיו בה 24,000 חיילים. יש פרקים שלמים בדברי הימים שמתארים את המבנה. לעומת זה, שלמה המלך הקים צבא קבע אדיר. גם עוזיהו הקים צבא קבע אדיר. המחיר הרוחני היה היום ונורא. התורה באה ואומרת, רק לא ירבה לו סוסים, פירושו, אל תבנה את הביטחון החיצוני על צבא קבע. זה בסדר שיש לך צבא קבע קטן ומקצועי, אבל רוב רובו הגדול של הצבא, אנחנו ממליצים לך ואנחנו אוסרים עליך לעשות אותו צבא קבע, אלא רק צבא מילואים, גם במחיר זה שלא יהיו לך הרבה מרכבות וסוסים. זאת הדרכה איך מנהלים מדיניות ביטחון של מדינה יהודית. זאת לא הדרכה פרטית כמה סוסים יש בערובה של המלך. נמשיך הלאה. לא ירבה לו נשים. נשים בתקופת התנ"ך שימשו מהרבה בחינות כשגרירות. יחסי חוץ, כמו שמתואר בספר דניאל, וכפי שהיה במשך כמעט כל ההיסטוריה של האנושות, היו נעשים באמצעות חתונות. כשהמלך היה מתחתן עם הבת של מלך אחר, היו נוצרים קשרים דיפלומטיים בין שתי המדינות האלה. ודרך אגב, היה גם כלל. הכלל היה, שהמלך החזק מקבל את ביתו של המלך היותר חלש. זה אף פעם לא היה הפוך. כשמישהו רוצה להקים קשרים בינלאומיים בשביל המדינה שלו, הוא צריך לעשות קשרים דיפלומטיים באמצעות חתונות. זה מחייב את המלך לשלם מחיר יקר מאוד בחיים האישיים שלו. הוא לא יכול, הוא לא רשאי, אין לו את הזכות, אלא הוא חייב לצערו ולצערנו להתחתן גם עם נסיכות זרות. ומדינה שאין לה קשרים דיפלומטיים, איננה מדינה. אם אתם רוצים להיות אלבניה, בסדר. אבל אם אתם רוצים להיות מדינה ולהיות חלק מהקהילה הבינלאומית, אתם חייבים קשרים דיפלומטיים. היום זה כבר נהיה משהו אחר לגמרי. זה לא שהנסיכות מתחתנים עם נסיכים, מתחתנות עם נסיכים, או נסיכים שמתחתנים עם נסיכות. זה לא מלך שלוקח את הארמון ב-A של המלך שהוא ניצח אותו. ועל ידי זה מעביר את כל הווסלים של המלך המנוצח לצד שלו. אבל לאורך כל ההיסטוריה האנושית, ככה זה היה מתנהל. באה התורה ואומרת, זה בסדר. זה בסדר שהמלך יש לו קשרים דיפלומטיים. אבל לא חייבים שיהיו 1,000 שגרירויות בירושלים. מדינת ישראל יכולה להיות חלק מהקהילה הבינלאומית, גם אם יהיו 18 שגרירויות בירושלים. עוד לא הגענו למספר הזה. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה היא משמעות רוחנית. ברגע שמגיעה נסיכה ופותחת שגרירות בירושלים, באים איתה גם באות איתה גם הנערות שלה, באים איתה גם המשרתים שלה. הביקורים ההדדיים זה פתח אדיר וגדול לחדירה של וירוסים רוחניים. המנהגים, התלבושות, העבודה זרה, זאת בעיה קשה ביותר. אבל מה, אין ברירה. למה אין ברירה? כי אתה רוצה להיות מלך של מדינה, אתה רוצה להקים מדינה עצמאית, אתה רוצה ליצור קשרים דיפלומטיים, בלי קשרים דיפלומטיים לא תוכל לייבא חומרי גלם חשובים. היום בלי קשרים דיפלומטיים אתה לא יכול לקבל כסף למחקרים באוניברסיטה. אתה לא יכול מבודד, אין עם לבדד ישכון, הפירוש של הנציב לא עובד היום. מדינה שאין לה קשרים דיפלומטיים היא מדינה נכשלת. השאלה כמה עושים את זה ובאיזה מחיר. אז התורה באה ואומרת, לא ירבה לו נשים, כי אם הוא ירבה לו נשים, יש סכנה שיסור לבבו. לבבו ולבב עמו. החדירה של התרבות היא דבר מסוכן ביותר, ותדעו לכם, שהתרבות חודרת גם באמצעות מוצרי צריכה מיובאים. אם מדינה מסוימת מייבאת ג'ינס, היא מביאה איתה גם את הערכים, לאו דווקא את הטובים, של ארצות הברית של אמריקה. ואני לא נגד ג'ינס. אבל צריך לדעת, לכל דבר כזה יש מחיר רוחני. וצריכים לקחת את זה בחשבון. ולכן, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו פירושו איך מנהלים את משרד החוץ של מדינת היהודים. אין איסור שיהיה משרד החוץ, חס וחלילה, אבל לא ירבה. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, זה איך מנהלים את משרד האוצר. איך מדינה יכולה להתאשר? הדרך היחידה להתאשר, אין מבחינה פרטית ואין מבחינה הלאום, זה על ידי מסחר. אם מדברים על המדינה, מדברים על ייצור ועל יבוא. הדרך להפוך את המדינה לעשירה, זה לייצא יותר ממה שאתה מייבא. לגבות יותר מס מהשיירות שעוברות באזורים שתחת שליטתך. ככל שאתה מפתח יותר את המסחר, רמת החיים במדינה שלך תעלה. אני אתן לכם דוגמה. כאן נראה שהאוניות ששלמה המלך בנה יחד עם הפניקים מצור בצידון, אוניות תרשיש, היו יוצאות למסע של 3 שנים. הן היו יוצאות מיפו, נוסעות לאורך חופי הים התיכון, מגיעות לגיברלטר, פונות שם שמאלה ונוסעות לאורך החוף המערבי של אפריקה, משתדלות לא לטבוע ליד קייפ טאון, ועולות חזרה לאורך החוף המזרחי של אפריקה, עד שהן היו מגיעות לאילת. למה הן לא נסעו בתעלת סואץ? כי עוד לא כתבו את האופרה האידה. המסע הזה הכניס לשלמה המלך מאות מאות קילוגרמים ואולי אפילו טונות של זהב. על ידי זה הוא הגיע לכל מיני מקומות אקזוטיים, שאחר כך הוא מכר את המוצרים שהם לקחו שם במחיר גבוה. על דבר רגיל משלמים קצת, על דבר מיוחד משלמים הרבה. 3 שנים. בואו נחשוב עכשיו מה קרה לצוות בשלוש שנים. מה קרה לו מבחינה רוחנית לאותם אנשי צוות שלא היו בבית 3 שנים, ומה קרה להם בכל עיר נמל שהם עשו, ובאיזה מסיבות הם השתתפו, ולמה הם נחשפו שם. זאת בעיה, ומה שהם הביאו לתוך הארץ, היה תוצאה של זה. זה מצד אחד עשה את שלמה המלך עשיר מאוד, מצד שני זה גרם לבעיות רוחניות מהמדרגה הראשונה. אז התורה היא לא בעד עוני, אבל כסף וזהב לא ירבה לו מאוד. המאוד הזה, הרצון להעלות את רמת החיים במדינה שלך בכל מחיר, יש לזה מחיר גבוה מבחינה רוחנית. זה בסדר שבמדינת היהודים לא יהיה עוני. צריך, התורה אומרת, תמיד צריך לדאוג לחלשים. אסור להשאיר אנשים מביונים, צריך לעזור להם. אבל להרבות כסף וזהב מאוד במחיר הרוחני שהמסחר הבינלאומי דורש מהסוחרים, זה נגד ההדרכה של התורה. השאלה גם מה אתה עושה עם הכסף והזהב שאתה מקבל. בואו נגיד שהיום לא חייבים לעשות לכולם רילוקיישן כדי להירשם בבורסת הנאסד"ק בניו יורק. אבל השאלה גם מה אתה עושה עם הכסף. האם אתה מעלה את רמת החיים או שאתה דואג שמערכת הבריאות תהיה יותר טובה? זה בסדר גמור. או שאתה דואג שמערכת החינוך תהיה יותר טובה. או שאתה דואג לכל מיני אנשים אחרים שלא יכולים לדאוג לעצמם מכל מיני סיבות. התורה לא נכנסת פה לפרטים, אבל היא אומרת לנו איך המלך צריך לנהל את שלושת המשרדים החשובים ביותר בכל ממשלה. זאת הדרכה לאומית, לעניות דעתי, ולא הדרכה פרטית, אישית. אם למישהו יש שאלות, עד כאן אנחנו נעשה רגע הפסקה, לפני שאנחנו נעבור לנושא הבא.
יש כמה שאלות בצ'אט בוקס, אם אתה רוצה להסתכל.
אוקיי, אני רואה שהצ'אט בוקס מלא, אבל אני רואה שהכל באנגלית.
לא, יש גם בעברית, אבל או יכול לעשות את השאלות אחר השיעור, אבל יש דיוויד אייזן, הוא כותב בעברית.
אז אני אראה איפה זה, רגע. אני לא רואה את זה.
במלחמת לבנון השנייה ראינו לצערנו כשאחר מסתמכים על יחידות מילואים שידענו על התחתונה, שכן מרבית החיילים לא נקראו למילואים בשנים שקדמו למלחמה, וכן מחסני החירום היו חסרים המון ציוד שפגע.
הבנתי את השאלה. השאלה היא שאלה מצוינת. מלחמת לבנון השנייה הייתה לצערי הרב מבחינה מסוימת כישלון, מבחינה אחרת, הישג אדיר, מאז יש שקט די מלא בגבול הצפון, ונסראללה יושב בבוקר מאז, למרות הנאומים השחצניים שיש לו, אבל זה ברור שכאשר אתה מסתמך על חיילי מילואים, שאתה לא קורא להם מספיק למילואים בשביל להתאמן, ומחסני החירום לא נמצאים במצב טוב, אז זה תרתי דסתרי. אם אתה עושה צבא מילואים, אתה צריך לטפל בכל הדברים האלה. אני גם הרגשתי מה זה כשמחסני החירום לא בסדר, וכשבאנו לקחת את הטנק שלנו למלחמת יום כיפור, המצב היה איום ונורא. זה עדיין לא אומר שההסתמכות על צבא מילואים היא לא טובה. אמרתי, היא יותר מסוכנת, אבל היא כנראה מביאה יותר סייעתא דשמיא. עכשיו לא נדבר על סייעתא דשמיא לאולמרט, אם הייתה לו או לא הייתה לו, זה נושא שאני עכשיו בטח לא רוצה לדבר עליו, אם בכלל. כן, עוד שאלות?
יש כמה עוד שאלות, אבל אתה יכול לעשות בסוף השיעורים, אתה רוצה
בסדר,
גם...
בסדר, אז נעשה את השאר בסוף.
גם כן, אוקיי, okay, בסדר. בסדר.
אז אנחנו עוברים עכשיו ברשותכם לנושא השני, והשאלה היא, מה כן מותר למלך ורק לו? כדי ללמוד את הסוגיה הזאת, אנחנו עוברים עכשיו למקור מספר 2, שמואל א', פרק כ"ה, כל הפרק. אנחנו לא נעבור על כל הפרטים ועל כל הפסוקים. אנחנו נתחיל בפסוקים הראשונים, ואחר כך נתקדם. הכתוב מכריז וימות שמואל. דרך אגב, יש שאלה קשה מאוד, זה כתוב פעמיים, ואף אחד לא מת פעמיים. יש מחלוקת בחז"ל ובראשונים, למה זה כתוב גם כאן וגם בפרק כ"ח, זה לא משנה. כרגע אנחנו לא נתעכב על זה. שמואל מת, וימות שמואל. ויקבצו כל ישראל, ויספדו לו, העריצו אותו, הוא היה מנהיג דגול, דומה למשה רבינו, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורי שמו. ויקברו בביתו ברמה, לא משנה כרגע איפה זה, זה לא רחוק בירושלים, צפונה מירושלים, ויקום דוד, וירד אל מדבר פרה. למה דוד הלך למדבר פרה? הירושלמי נותן לנו רקע למה שקרה שם. ואני רוצה שנקרא יחד את הירושלמי, אני מעביר אתכם עכשיו למקור מספר 4, ואני אקרא את החלק השני שלו. הנבל, עתי, מין דקלווי. אמר נבל, ליד בישראל ברטבין סגין מישראל. עד העיד הכתיב ואיש במעון. והוא חליפי, דעתי מין כלובי. אני רוצה להסביר את הירושלמי הזה שכתוב בארמית. כולם ידעו בכל ארץ ישראל, ששאול מולך מכוחו של שמואל. כולם הבינו שהמצב של שאול יותר גרוע מהמצב של מנחם בגין אחרי מלחמת לבנון הראשונה. כולם הבינו שהשאלה מי יהיה המלך הבא היא רלוונטית. והיו שני מועמדים. שניהם משבט יהודה. לאחד קראו נבל, נדבר עוד על השם שלו, ולשני קראו דוד. דוד היה כבר מפורסם מאוד. היכה שאול באלפה ודוד ברבותיו, זה היה שיר שהופיע כמעט כל שבוע בראש מצד הפזמונים. אבל היו אנשים משבט יהודה שלא הסכימו שדוד יהיה המלך הבא. ואני רוצה להסביר לכם בקיצור למה. תעברו בבקשה למקור מספר 8, למקור מספר, רגע, כן, למקור מספר 3. בדברי הימים א', פרק ב', פסוק ג', יש לנו את הרשיבה של הצאצאים של יהודה. יגור אריה יהודה. יש כאן הבטחה לשלטון של בני יהודה. ליהודה היו 5 בנים. אר ואונן ושלה, פרץ וזרח. מתוך הבנים של יהודה, פרץ הוא זה שקיבל את הברכה של המלכות. ואנחנו מזכירים את זה למשל בלכה דודי, כשאנחנו מזכירים את בן פרצי. בן פרצי פירושו הבן של פרץ. לפרץ היו 2 בנים, חצרון וחמול. תדעו לכם, הפסוקים האלה עם הרשימות הם הפסוקים הכי מעניינים בתנ"ך, ואני מבטיח. ובני חצרון, לחצרון, היו 3 ילדים. ובני חצרון אשר נולד לו, את ירחמאל ואת רם ואת כלובי. זה כלובי שפגשנו בירושלמי, והוא חליבי, דעת אימין כלובי. ועכשיו הכתוב ממשיך לתאר את השושלת של בני חצרון. הכתוב מדלג על ירחמאל, ועובר לילדים של רם. ומי צאצא של רם? הצאצא של רם הוא דוד כפי שמופיע בפסוק תתוו. מי לא קיבל את ההכרעה הזאת? הצאצאים של כלובי, הנקרא בתורה על פי חז"ל גם כלב, כלב בן יפונה. כלב בן יפונה היה האיש הכי חשוב בשבט יהודה, הוא היה נשיא שבט יהודה, הוא היה זה שנבחר מבני יהודה להיות אחד מ-12 המרגלים, והוא לא חטא בחטא המרגלים בדיוק כמו יהושע בן נון. הוא היה במעמד מקביל ליהושע בן נון. על פי חז"ל, כלב בן יפונה התחתן, שהוא כלב בן חצרון, אל תשאלו אותי עכשיו איך זה יכול להיות, אבל כך הגברה אומרת, זו דעת הירושלמי גם, כלב הזה התחתן עם מרים, מרים אחות משה, ולמרים אחות משה הובטחה המלוכה, ויעש להם בתים, אומרים חז"ל, בתי כהונה, וזה ליוכבד, ובתי מלכות למרים. הצאצאים של כלב תבעו את המלוכה. ואם אתה מבין את העיקרון הזה, אתה מבין הרבה מאוד דברים בתנ"ך. אנחנו לא נדבר על זה עכשיו. אז יש לנו בעצם שני מועמדים. מועמד אחד, צאצא של כלב, הבן השלישי של חצרון, שקוראים לו נבל הכרמלי. ומועמד אחר, שקוראים לו דוד, שהוא הבן של רם. צאצא של רם, הבן השני של חצרון. דרך אגב, יכול להיות בהחלט שצום גדליה זה תוצאה של תביעת המלכות מצד הצאצאים של ירחמאל, אבל אנחנו לא נדבר על זה. בכל מקרה, אנחנו נחזור עכשיו למקור מספר 2, ואנחנו נראה שיש כאן מאבק. בתוך הציבור הענק שמתאסף לספוד ולקבור את שמואל, נערך קמפיין. הקמפיין של נבל. נבל, הצאצא של כלב, מכריז, אני אמור להיות ואני צריך להיות ואני הכי מתאים, וזה מה שקראנו בירושלמי, להיות המלך הבא אחרי שאול. אבל יש גם הרבה אנשים שתומכים בדוד. מה עשה נבל אחר כך? זה מתואר בפסוקים ב' וג', ונדבר על זה בהמשך עוד שתי דקות. מה עשה דוד? דוד לא עשה לעצמו קמפיין, אלא מיד אחרי ההספד והתבואה, הוא ירד אל מדבר פרן, קם פירושו תפס יוזמה, וירד אל מדבר פרן, כדי להגן על תושבי דרום הר חברון מהשוסים, מאלה שהיו מתנפלים עליהם כדי לקחת את היבול מהם. דוד התנדב לשמש כשר הביטחון במדינה שלא הבטיחה ביטחון לשבט יהודה. והיה לו צבא, צבא של מאות ואלפים, שדוד הנעיר אותם עוד בתקופת שאול, והוא היה משמש כחומה ביום ובלילה לשבט יהודה, כנגד התקפות גם מצד מערב וגם מצד דרום. ועכשיו השאלה היא, מי משלם מיסים למי? ואני מגיע לנושא כבר עכשיו. יש הבדל גדול בין אדם פרטי למלך. אדם פרטי שרוצה להוציא כסף מהארנק של חבר שלו, המוציא מחברו עליו הראיה. אסור לו לקחת כלום בלי החלטה של בית הדין. אם הוא ייקח משהו מהשני בכוח, זה גזל. זה ממש לא בסדר. אם הוא רוצה לקבל משהו, הוא צריך להעביר ראייה שזה מגיע לו. לרומה זה. כאשר מדובר על היחסים עם השלטון, זה בדיוק הפוך. כשמס הכנסה דורש ממך כסף, אם ה-IRS שולח לך מכתב שהוא רוצה שתשלם בחודש הבא כך וכך עשרות אלפי דולרים, אתה לא יכול להגיד לו, תביא הוכחה שאני חייב לך. קודם כל אתה משלם. אחרי זה אולי תקבל את הכסף חזרה אם תוכיח שלא היית צריך לשלם. זה הבדל גדול מאוד בין אדם פרטי לשלטון. לשלטון מותר להכניס בתנאים מסוימים ובהגבלות מסוימות את היד לתוך הכיס הפרטי של כל אחד ואחת. השלטון יש לו זכות לגבות מיסים לא כדי להעשיר את קופתו הפרטית של המלך, למרות שבהרבה מאוד מקומות, כנראה גם בעם ישראל בחלק מהדורות, לא הייתה הפרדה בין הקופה הפרטית לקופה הציבורית. זה לא בסדר. מה שמותר למלך לגבות מיסים, זה כדי לנהל את המדינה. ובעניין הזה, המוציא זה האדם הפרטי. הוא יכול להכריז, כל אחד ואחד, כל אחת ואחת במדינה, צריכים לשלם כך וכך כסף. עוד לא היה כל כך מטבעות בתקופתו של דוד. אבל היו משלמים בסחורות, בפירות, בירקות, בדברים אחרים, או בעבודה. בכל מקרה, רק למלך מותר לגבות מיסים. אדם פרטי בשום פנים ואופן לא יכול לגבות מס. אם הוא גובה מס, הוא פושע. הוא חלק מהתופעה המכוערת והאסורה שקוראים לה פרוטקשן. וגם בעברית וגם באנגלית. ועכשיו בואו נראה מה קורה. ואיש במעון, האיש הזה זה זה שעשה את הקמפיין, שיבחרו אותו כמלך הבא, קוראים לו כלב. ומעשר בכרמל, כרמל נמצאת דרומה לחברון. והאיש גדול מאוד, עשיר גדול. ולא צאן 3,000 ו-1,000 מיתים. והיא בגזוז את צונו בכרמל. קרה משהו, עוד מעט נראה מה קרה. ושם האיש נבל, ושם אשתו אביגיל, והאישה תורת שכל ויפת תואר. ואל תשאלו אותי עכשיו, אולי נסביר את זה בהזדמנות אחרת, אז למה היא התחתנה עם בן אדם כזה? והאיש קשה ורם העללים, והוא חליבי, כלומר, הוא תובע את השלטון. אבל בזכות מי יש לו 3,000 צאן ו-1,000 עזים? בזכות מי הוא איש גדול? בזכות מי יש לו רכוש רב? בזכות זה שדוד התנדב להקים צבא ולשמור על הביטחון בדרום הר חברון. ולכן, דוד חושב שתמורת השירות הזה שהוא עשה לתושבי דרום הר חברון, שהוא הציל אותם מיד העמלקי והגריזי והאחרים והשוסים, זכותו לגבות מיסים מתושבי דרום הר חברון, בוודאי מהעשירים שבהם כמו נבל הכרמלי. ולכן, דוד שולח 10 נערים כדי לגבות את המס מנבל. הוא אומר לו, תשמע, בפסוק זין, זה מגיע לי. אנחנו שמרנו עליך. אנחנו הצלנו אותך, אנחנו אפשרנו לך לנהל חיים נורמליים עם ביטחון אישי, ויכולת לעשות את כל הרכוש הזה. תשאל גם את העובדים שלך, מי שמר עליהם. האנשים של דוד, נערי דוד, מגיעים לבית של נבל, ונבל עונה לו בצורה מאוד תקיפה בפסוק י'. והיה נבל את עבדי דוד ויומר, מי דוד ומי בן ישי? מה הוא חושב, שהוא מלך? זה שהוא צאצא של רם לא אומר כלום, אני צאצא של כלב ושל מרים. היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. מי האדון פה ומי העבד? האדון הוא נבל לפי השקפתו, והעבד הוא דוד. ואף פעם לא שמענו שהאדון משלם מיסים לעבד. ולכן אני לא מוכן לשלם לך כלום. דוד המלך מקבל חזרה את המשלחת, שבאה חזרה בידיים ריקות. הוא עושה ישיבה עם האנשים שלו, והם מחליטים שהם השלטון. ומכיוון שהם השלטון, כי שאול לא מבטיח ביטחון לתושבי דרום הר חברון, זכותם לגבות מיסים. הם חוגרים איש את חרבו, כפי שמופיע בפסוק י"ג, ויוצאים לדרך. עם 400, עם צבא של 400 חיילים. בינתיים, החבר'ה של אביגיל מספרים לה מה קרה, והיא מבינה שדוד לא ישתוק על זה. והאנשים שלה הם מצדיקים את דוד, הם לא מצדיקים את נבל. הם אומרים חומה היו עלינו, פסוק תזיין, גם לילה גם יומם. הם באמת שמרו עלינו. הם היו המשטרה, הם היו הצבא, הם היו הכל. אביגיל מחליטה לקחת את המיסים שדוד מבקש, כמתואר בפסוק י"ח, והיא יוצאת לדרך, כדי לפגוש את הצבא של דוד. פסוק כך. והיה היא רוכבת על החמור, ויורדת בסתר ההר, והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתה ותפגוש אותה. מה התוכניות של דוד? ודוד אמר, אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד מכל אשר לא מאומה. וישב לראה תחת טובה. כה יעשה אלוהים לאויבי דוד, וכה יוסיף, אם אשאיר מכל אשר לא עד הבוקר משתין בקיר. איפה מופיעים ביטויים כאלה במקומות נוספים בתנך? התשובה היא מאוד ברורה. כשיש לנו נבואות שעוסקות בהשמדת בית המלכות הקודם. זה יכול להיות הבית של ירובעם, זה יכול להיות הבית של באשה, זה יכול להיות הבית של אחאב. אנחנו רואים שדוד משתמש פה בלשון שקשורה לריב ולשאלה מי המלך החוקי. ותראה אביגיל לדוד, ותמהר, תרד מעל החמור, ותיפול לאפי דוד על פניה ותשתחו ארץ. מה היא אומרת לו? אתה המלך. לא נבל בעלי המלך, אתה המלך. ולמלך משתחווים. פסוק כ"ד, ותיפול על רגליו, ותאמר בי אני אדוני אהבון, ותדבר נעמתך באוזניך ושמע את דברי אמתך. לא רק שנבל הוא העבד ואתה האדון, גם אני השפחה ואתה האדון. יש כאן בפסוק כ"ד בעיה קשה של צניעות. מה ההבדל בין פסוק כ"ג לפסוק כ"ד? איך קופצת פה מתוך הפסוקים בעיה קשה של צניות? מי מוכן או מוכנה לעזור לי? יש הבדל גדול מאוד בין פסוק כ"ג לפסוק כ"ד. בפסוק כ"ג היא נופלת לאפי דוד, כלומר לפני דוד. בפסוק כ"ד היא נופלת לו על הרגליים. וליפול לו על הרגליים, יש לזה קונוטציה. וחז"ל לא שתקו על העניין. בואו נראה מה עשו חז"ל עם העניין. אני עובר לגמרא שמופיעה במקור מספר 5. הגמרא אומרת, שבע נביאות מה נינו? מי היו שבע הנביאות בתולדות עם ישראל? שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, יהודה ואסתר. ועכשיו הגמרא מביאה, איפה אביגיל אמרה דברי נבואה? אביגיל דכתיב. והיה דכתיב, והיה היא רוכבת על החמור, ויורדת בסתר האר. שואלת הגמרא, מה זה בסתר האר? היה צריך להיות כתוב כאן בסתר, מן האר, מן האר מבא אלי. אמר רבא בר שמואל, אחד מגדולי האמוראים, בדור השני, על עסקי דם הבא מן הסתרים. המילה בסתר ההר, הביטוי בסתר ההר, רומז על שאלה בהלכות טהרת המשפחה. נטלה דם והראת לו. היא שאלה אותו, תגיד, זה טהור או לא טהור? אמר לה, אומרת הגברה, דוד שאל אותה, עכשיו באמצע הלילה, את שואלת אותו שאלה בהלכות האלה, אי אפשר לענות על זה בלילה. צריך אור. אז היא אומרת לו, אוקיי, אז עכשיו לילה? לא ידעתי. וכי דנים דיני נפשות בלילה? אתה רוצה להרוג את נבל ולדון דיני נפשות? לא דנים דיני נפשות בלילה. ופה אנחנו מגיעים לסמכות השנייה של המלך, שהופכת אותו למשהו אחר מאדם רגיל. אדם רגיל אסור לו בשום פנים ואופן להרוג מישהו אחר. רק אם מישהו מנסה להרוג אותו, והוא לא יכול להינצל בדרך אחרת. אבל, גם אם אומרים לו, תהרוג את מישהו או נהרוג אותך, אסור לו להרוג אותו כדי להינצל. אסור לאדם פרטי לפגוע בנפשו של מישהו אחר, זה לא בסמכותו. לשלטון מותר. מה פירוש? זה לא אומר שהשלטון הורג אנשים בפסק דין מוות. גם זה מותר לו. אבל אם השלטון מחליט לטפל בכביש אחד ולא לטפל בכביש השני, השלטון גוזר מוות על כמה אנשים שיסו בכביש הראשון. אם השלטון מחליט שאת התרופה הזאת הוא נותן בחינם, ואת התרופה השנייה הוא לא נותן בחינם, הוא גוזר גזר דין מוות על חלק מהאנשים. אם השלטון מחליט שיוצאים למלחמה, הוא גוזר גזר דין מוות על כמה אנשים. וזה זכותו. זה הבדל גדול מאוד בין מלך לאדם רגיל. אדם רגיל לא יכול לקבל החלטות כאלה. אדם פרטי לא יכול לצאת למלחמה. אדם פרטי אסור לו להחליט שהתרופות האלה יהיו לו ולא לאחרים. ואם אדם בא לבית חולים ומכריח את הרופא לטפל דווקא בו ולא באחרים, הוא פושע. אבל המלך יכול לקבוע סדרי עדיפויות, למרות שיש לזה השלכות בנפשות. שימו לב איזה תרגיל עשתה אביגיל לדוד. היא שואלת אותו, איך אתה דן דיני נפשות בלילה? איך אתה רוצה להרוג את נבל ולדון אותו דיני נפשות בלילה. אמר לה, עונה לה דוד, לא, מורד במלכות הוא. מלך יכול להרוג גם ביום וגם בלילה, אין עליו את ההגבלה הזאת שיש על בית דין רגיל. ולא צריך למידה עיני. הוא לא נמצא תחת סדרי הדין. עונה לו אביגיל, ואז אנחנו נדבר כבר בשיעור הבא, סליחה, אתה עדיין לא מלך. אם אתה לא מלך, אתה לא יכול לגבות מיסים, ואתה לא יכול להרוג אף אחד. אבל על זה אנחנו נמשיך לדבר בעזרת השם, בשבוע הבא. האם למישהו או למישהי יש עוד שאלות?
אתה רוצה ל...
המיקרופונים.
כן, אם אתה רוצה, אני יכול לקרוא לך השאלות באנגלית, אם זה או אתה רוצה לקרוא בעצמך.
לא, תגיד לי את זה בעברית.
Okay, כמו סיכמנו
שמדברים עברית.
אוקיי, זה גם טוב. אוקיי, נתן בעברית. אוקיי, נלך להתחלה. אוקיי, מישהו אולי הסוס, לא כמו מכונית, זה כמו טנק, משהו כזה. אז דיברתי קצת, כמה גודל של הצבא של המלך.
כן, לא רק הגודל, גם השאלה אם הם בקבע או במילואים.
אוקיי, כן, זה
דיברתי... בטנק אפשר להיות במילואים. על סוס אי אפשר להיות במילואים.
אוקיי, אני לא חושב שדיברתי על זה, מה האורך הזמן שאותם החיילים יצטרכו לעבור טירנות, ואיזה יהיו קשרים ללחימה בעת גיוס?
זה החלטה מקצועית שאנשי המקצוע בצבא צריכים לתת לתשובה. הרמטכ"ל והחבורה שמסביבו, הם מחליטים על זה.
אוקיי, hold on a second.
וגם לא החלטה של המלך, זה החלטה של הדרג המקצועי.
אוקיי, אם אתה אומר שמן התורה, המשטרה, הלוקל של המשטרה, של העיר, זה יהיה של הממשלה, under state control, או מי השליט על הלוקל, you know, police, firefighters, דברים כאלו, אני חושב.
זה שאלה של הסכמה. וזה באמת שאלה שמעסיקה יותר אנשים בארצות הברית מה שבארץ. זה ברור שהממשלה צריכה לתת את התקציב למשטרה. עכשיו, יש גם שוטרים מקומיים שהם עובדים הרבה מאוד פעמים עם העירייה, ויש שוטרים שהם במשטרה הכללית, ואיך לחלק את זה, זה כבר שאלה של מדיניות שהתורה לא נכנסת אליה.
בסדר, אוקיי. בסדר, אוקיי, מישהו גם שואל, מי יתגייס לצבא? גם לצבא?
כולם.
הקבע, נשים, how do you say minorities בעברית?
מיעוטים.
מי? או מיעוטים? זה איך שאומרים מיעוטים? That's interesting.
מיעוטים.
אני מבין איך זה מגיע, מיעוט, but I thought there would be אולי יהיה מילה בשביל, you know.
לא, כך קוראים לזה, בני המיעוטים.
כן, אוקיי. אמרתי לפני בשבוע שבוע, אמרתי כל מי שמשלם המיסים יכול,
אז אולי כל אחד שגר במדינה יש לו זכויות, אבל יש לו גם חובות. ואחת החובות היסודיות ביותר שכל אדם צריך לקחת על עצמו, כל אדם, זה להגן על המשפחה שלו ועל המדינה שלו. ואני לא מכיר שום פטור מהחובה הזאת, ולכן בארץ חמדה, מי שחייב בגיוס ולא הולך לצבא, הוא לא מתקבל.
אולי הוא גם בטח, זה לא הזמן לדבר על זה, אבל גם שואל על הנשים בצבא.
אם יש צורך בגיוס נשים, אז זה מצווה לאנשים להתגייס כמו במלחמת, העצמאות. דודה שלי הייתה הבת של הרב של מאה שערים, וראש ישיבת מאה שערים, ודיין בבית הדין בירושלים, והוא שלח את הבנות שלו להתגייס לצהל. למה? כי זה היה המצב. כל אחד צריך להתגייס. צריך לקחת בחשבון. שזה יוצר כל מיני בעיות, ולכן צריך לתת את הפתרונות, ואם לא חייבים לגייס את הנשים, אז אם אנחנו נשלם את עצמנו, אם נפתור את הגברים או נפתור את כל הנשים, התשובה היא לפתור את הנשים ולא את הגברים.
אוקיי, טוב, אני חושב זה כל השאלות שיש פה, מישהו רוצה לשאול שאלה עכשיו, באנמיוט, איך אומרים אנמיוט, לפתוח את ה...
אפשר לפתוח את המיקרופון.
המיקרופון, אז זה המילה עברית טובה מאוד.
מיקרופון בעברית?
מיקרופון, מיקרופון, אוקיי. איך אומרים unmute? איך אומרים mute בעברית? אין מילה ל...
אומרים unmute.
Unmute and zoom, אומרים zoom גם כן, נכון?
אומרים גם zoom. ואפילו ג'ירף אומרים.
Zoom golly golly, zoom golly golly, you know. All right, if יש למישהו שאלה, אם לא, אני רוצה יישר כוח, רב כרמל, נראה בשבוע שבא. העברית שאני צריך באמת לדבר יותר עברית. אין לי הסתמיות.
אתה מוזמן לבית המדרש של ארץ חמדה, אתה יודע שאתה...
ירצה השם, כאשר הם יפתחו את הגבולות שאנחנו יכולים להיכנס לארץ, עכשיו אי אפשר להיכנס לארץ. אחותי שעכשיו עדיין פה, לקחה לה הרבה הרבה זמן עד שהגיע לארץ. יש לה שלושה ילדים שגרים בארץ, ולקח הרבה זמן שיכול, נו נו, אוקיי, אני מקווה, בוא עוד, אני מקווה, יש לי עכשיו שני ילדים בארץ. אוקיי, יישר כוח, everybody. אוקיי, מצוין, להתראות בשבוע הבא, רב כרמל.
להתראות.
תודה רבה, לילה טוב.
בבקשה, לילה טוב ויום טוב לכם.
Yom Tov, thank you very much. Okay, tonight, as I mentioned, Dr. Sokolov, for those who haven't registered, 8 p.m., how Tanakh was put together, and tomorrow, just the Parsha Shir. As you mentioned, no class for Shuli Mishkin. David Blackman, Rabbi David Blackman from Sydney, Australia, will be speaking at 11:30 in the morning on Friday morning. So Friday morning in Sydney, Australia. 2 hours before that in the East Coast, 9:30 a.m. on Friday morning, I'll be speaking. But anyways, that's the schedule. I'm sorry?
Too close to Shabbos here.
Yes, I do apologize. You know what? That's our Friday shir. What can they do? That's why I give it. So, like, I don't have to make our speakers feel bad from Israel. No, the 8:30 shir, not so many people come from Israel either, our night shirim. But, I appreciate that. Sure. Thank you. Thank you. But, for those here, no, what can I say? Anyways, call to. Thank you very much. Okay. And like I say, invite a friend, and we look forward to learning with you, and have a wonderful day. Thank you very much. Toda rava, vakasha. Okay.